אנחנו באורות התחייה ה', אורות התחייה ה', בספר אורות, זה נמצא אצלכם בעמוד נון ה'. כבר ראינו אתמול פסקה אחת, שיעור אחד על הפסקה, והיום נראה את השיעור השני. שמע. אז אני אקריא קצת מה שראינו אתמול, לא כל כך אסביר, וימשיך מאיפה שעוד לא ראינו. דרכנו בחיים הלאומיים וצידודם כלפי היחס האנושי הכללי ארוכה היא מאוד. ארוכים הם חיינו וארוכים הם על כן דרכנו. גדולים אנחנו וגדולות הן המשוגותינו, ובשביל כך גדולות הן צרותינו וגדולים גם תנחומותינו. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מההכרה של התא בחרתנו. זה דיברנו אתמול, שזה התדעה הכי חשובה, הכי משמעותית, שאם אין לנו אותה, אז הכל משתבש, וכשיש לנו אותה, אז הכל מתברך. זה הכל, זה היסוד של כל הבניין הרוחני, ההכרה של התא בחרתנו מכל העמים. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים, שאין דוגמתם בכל עם ולשון, כי הם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם. אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו, ונשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו, ועם שישכח את עצמו בוודאי הוא קטן ושפל. רק בשכחת עצמנו, איננו נשארים קטנים ושפלים, ושכחת עצמנו היא שכחת גדולתנו. אז בואו קצת נסתכל, נראה לכם, נעמיק קצת ביסוד הזה. אם אנחנו שוכחים את הערך של מה זה עם ישראל, מה זה של אתה בחרתם מכל העמים, הכל מתערבב. אני אקריא לכם פסקה, זה מתוך אורות התשובה, פרק ט"ו פסקה י'. כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. כלומר, כשלא זוכרים את העצמיות האלוהית, דם לא מכיר, או בהמשך הוא נראה שזה גם אותה חוקיות, זה לגבי העם, ששוכח את המהות הנשמה העצמית, הכל נעשה מעורבב ומסופק, והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוהים, אל נשמת כל הנשמות, וילך ויצד הלאה, מעלה, מעלה, בקדושה ובטהרה. כלומר, הטעות הכי יסודית, אמרנו, זה לשכוח את המהות של הנשמה העצמית, אז התשובה הראשית היא להיזכר בזה. ברגע שאדם הוא מוצא את עצמו, הוא מכיר בערכו האלוהי, הוא זוכר את האלוהי המחיה אותו, הוא מכיר את האופי המיוחד שלו, האופי האלוהי המיוחד שלו, שזה המושג נשמה, הוא קשור, כתוב מדרש רבה, אופייתא דבריאתא, כתוב שם. אופייתא דבריאתא, משהו כזה. כלומר, האופי האלוהי של האדם, זה הנשמה שלו. וכשאדם הוא עוסק בתשובה הראשית, הוא שב אל עצמו. הוא קודם כל נזכר מי הוא. מהו האלוהי המחיה אותו? שורש נשמתו. שורש נשמתו זה קשור אל הייחוד שיש לכל אדם. אל הכישרונות המיוחדים שלו, אל התפקיד שלו יש בעולם, לא יש בדור הזה. איך אדם הוא ידע מה שורש נשמתו? אדם הוא... מה?
זה לאו דווקא שוכח משהו זכר ושכר. יש כאלה שלא יודעים, אבל נחשבים כשוכחים.
זה נקרא שכחה. זה נקרא ש... הוא מתעסק בדברים חיצוניים, והעיקר חסר מן הספר. זה יכול להיות שכחה של דורות, שהוא גדל לתוך הדבר הזה. אתה צודק, נכון? זה לא שהוא הכיר ואז שכח. אבל זה עדיין נקרא שכחה. שכחה זה, כמו שאומרים, המקום הזה הוא מקום שכוח, הוא מקום עזוב, מקום... אז כשהתשובה הראשית היא שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוהים, אל נשמת כל הנשמות, וילך ויצד הלאה, מעלה, מעלה בקדושה ותרה. כלומר, כשאדם הוא מתחיל לגלות את נשמתו, הוא גם מגלה את נשמת כל הנשמות. זה ריבונו של עולם. ודבר זה נוהג בין באיש יחידי ובין בעם שלם, ובין בכל האנושיות, בין בתיקון כל ההוויה כולה, שכלכולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. ברור? זה הנקודה הכי מרכזית. מה? כן, אורות התשובה תתוו יוד. יש עוד פסקה דומה לזה קצת בארפילי תוהר, עין ד', אני אקריא לכם גם כן. תרבות המערב של היום, תרבות הרעה הזאת שמלפפת אותנו מכל כיוון, היא מאוד עוזרת לאדם להיות גופני, חומרי, מנותק לגמרי מכל אלוהים אשר בקרבו, מנותק מנשמתו לחלוטין, עסוק בדברים שמאוד זרים לעצמיותו האלוהית, עסוק בכסף, ביופי, במעמד, בפרטיות, במדע חיצוני שמכשיר אותו למלחמת החיים. שום דבר מזה לא קשור אליו, אל נפשו. לכן יש הרבה חולאים נפשיים, והרבה מאוד אנשים עצובים, הרבה אנשים פשוט מבולבלים, ממש ממש עבודים בעולם. בגלל שהתרבות הזאת היא לא מחנכת. היא תרבות נהנתנית. החינוך זה חשיפת הנשמה. מחנך הוא מי שעוזר לתלמיד לחשוף את עצמיותו האלוהית. את האופי המיוחד שלו, את שם השם אשר בקרבו. הוא לא שותל בו תכנים חיצוניים, הוא מיילד את נשמתו. בסדר? תרבות המערב לא עסוקה בזה כלל. לכן, אחת הצורות של התשובה זה קודם כל יש אלבון. כשאדם הוא מתחיל קצת ללמוד תורה, הרב כותב באות התשובה, יש לו פתאום אלבון כזה. הוא אומר, איך הסתירו ממני את משהו כל כך שייך אליי? איך הסתירו ממני את נשמתי? את אוצר הרוח הזה? איך הביסו אותי בכאלה תכנים שהם כל כך משכיחים את הנשמה? זה אלבון מאוד גדול. ברור? אבל אחר כך שלומדים, לומדים ברעננות, בשמחה, כמו אדם שהלך צמא במדבר, עוד שנייה מת ופתאום מצא בריכה, ממים חיים, קופץ לתוכה, תרחץ, שותה. איזה רעננות של לימוד תורה יש לחוזרים בתשובה. המשיגי... רגע, עכשיו, איפה זה? אמרתי לכם, מרפילי תואר, עין דלת, עין דלת. לא בדף הנכון. הנה, האדם... פה הרב מברר בעצם איך האדם ידע, הרי דיברנו על זה שאדם ישוב אל שורש נשמתו, איך הוא ישוב אל שורש נשמתו, איך הוא יכיר אותו. זאת אומרת, האדם צריך להכיר מנטיותיו הפנימיות את התוכן שהוא צריך להוציא מן הכוח אל הפועל, וישמח תמיד בחלקו ויחזיק בו בכל תוקף. זה פסקה מאוד עמוקה. זאת אומרת, איך אדם יכיר בכלל את האופי האלוהי המיוחד שלו? כל אדם יש לו נטיות פנימיות, דברים שהוא באופן טבעי מחבב אותם יותר, או קשה לו איתם יותר, שהוא נמשך אליהם יותר, כישרונות שלו שמופיעים בתחביבים, מופיעים בדחפים אמיתיים, לא של יצרים. אז הוא משמה, מהנטיות האלה, הוא מכיר בעצם את שורש נשמתו, הוא מכיר בעצם את התוכן האלוהי שצריך להופיע דרך חייו. הרי כל אחד ואחד הוא אות אחת מספר תורה. ככה דרשו הדרשנים, שכל אחד יש לו איזה הערה אלוהית מיוחדת שהוא צריך להעיר אותה בדור. ואין אף אחד שיכול לעשות את תפקידו, וזו הסיבה שלמענה הוא בא לעולם. ומבלדי הנשמה שלו שתצא מן הכוח אל הפועל, יש אות יש ספר תורה חסר אות. כלומר, וספר תורה כזה הוא פסול. אף אחד לא יכול לעשות בכלל את מה שאתה צריך לעשות. ויש לך איזו ייחודיות כזאת ש... שאתה חייב להכיר אותה ולבטא אותה. היא אלוהית. אז הוא אומר פה, עכשיו, אם מרגישו שיש לו תכונה מעורבת מכמה נטיות הפכיות, אל ישים אל ליבו משהו, אצל רוב בני אדם נטייה אחת סותרת לחברתה. לחשוב שגם אצלו הדין כן. כי אז יאבד בידיים חלק גדול מעצמיותו. לפעמים יש אדם שהוא... יש לו נטיות הפכיות. מה הכוונה? הוא מכיל בקרבו מה שאצל אחר זה... נגיד את לכם דוגמה. יש אדם שהוא מאוד מאוד שכלי. הוא שכלי, ביקורתי, מדעי. יש אדם שהוא מאוד רגשי. הוא כזה מלא... נטייה לאומנות, לשירה, להרמוניה. הוא לא שכלי בכלל, אבל. כן? אתה מתחיל ללמוד איתו גמרה, הוא לא מבין מה אתה מדבר. קופצות לו אותיות מול העיניים. והאדם השכלי הזה, אתה מדבר איתו על אומנות, הוא אומר, תשמע, לא יודע מה אתה רוצה. זה לא מצא בזה כלום. יש אדם שהוא גם זה וגם זה. סתם דוגמה, כן? דוגמה. אז זה... בסדר, מצוין, זה אתה. יש בך גם צד שכלי, גם צד רגשי. מה, לא יכול להיות אדם כזה? יכול להיות, יש אנשים מאוד מוכשרים. יש הרבה נטיות הופכיות. לפעמים אדם הוא גם עיוני וגם קונקרטי. יש לו מחשבות עמוקות, אידיאלים, עליונים, הוא עוסק בהפשטות, והוא גם עם רגליים על הקרקע. ממש, ממוקד, בית שלו מסודר, הוא יודע לקרוא מפה, הוא סולם, הוא צו ארצה וראשו מגיע השמיימה. יכול להיות כזה? יכול להיות אדם כולו מעופף, כולו דברים עמוקים וזה, אבל הוא... החיים שלו בלגן. יכול לקרות? יש אדם שכולו מסודר, כולו ממוקד, מאוד יבש, אדם מאוד ארצי כזה וכו'. יכול לקרות כזה דבר? יש אדם שהוא מכיל את שניהם. אז אומר פה הרב, זה אני אתן לכם כמה דוגמאות, אז דוגמאות שקיימות, רואים אותם ביום יום. יש אנשים שהם... יש להם נטייה אחת דומיננטית יותר, ויש אנשים שהם... יש להם... נטיות, אצל רוב בני אדם זה נטיות סותרות, אצלך זה לא סותרות. כי אם אתה תגיד זה סותר, אתה תאבד חלק גדול מעצמיותך. אלא ידון, אומר הרב, שכיוון שכך הוא טבע נפשו, הנה הוא מוכשר לאחד בקרבו את העניינים, שאצל רוב בני אדם הם מפורדים, והשלמת חוקו תלויה היא דווקא בהשלמתם שכל החלקים, וכל הנטיות השונות והמנוגדות. זאת אומרת, התפקיד שלך הוא תלוי בטבע נפשך, שאתה מוכשר לאחד עניינים שאצל בני אדם אחרים הם שונים, מנוגדים, וזה נוהג בין בעבודות המעשיות, בין בהשגת תורה וחוכמה, בין ברגשי הנפש ותכונות המידות. זה משליך על המון, המון תחומים. כי כלל הכל הוא שראש דבר תהיה הכרתו הפנימית, ואחר כך תבוא ההכרה החיצונה שגם היא צריכה מן הסביבה ומן העולם בכללו. טוב, זה משפט חשוב. הכל חשוב, אבל זה היסוד להבנה של הפסקה שלנו באורות. עוד פעם, כי כלל הכל הוא שראש דבר... כי כלל הכל הוא שראש דבר תהיה הכרתו הפנימית... כלל, עוד פעם, כי כלל הכל הוא שראש דבר תהיה הכרתו הפנימית ואחר כך תבוא הכרתו החיצונה. כלומר, אנחנו מן ההכרה שאדם מכיר את נשמתו, מכיר את שורש נשמתו, מכיר את האופי האלוהי המיוחד שלו, אחר כך, מתוך כך, הוא פונה אל החיים. או ההכרה החיצונה זה גם מה שבני האדם האחרים מכירים אותו, שגם היא צריכה מן הסביבה ומן העולם בכללו. לפעמים אדם מזהה את עצמו לפי מה שדנים אותו מבחוץ. מכירים את התחושה הזאת? אדם קודם כל צריך להכיר את עצמו בינו לבין עצמו. צריך גם שיהיה לו ערך עצמי בלתי מותנה, לא בגלל מה שחושבים עליו, זה אומר שזה הוא. לפעמים אנשים חיים עם מסכות. אדם קודם כל צריך להיות בינו לבין עצמו אמיתי, ומכיר את כישרונותיו, מכיר את מעלותיו, מכיר את חסרונותיו, מכיר את החולשות שלו. הוא צריך להכיר את עצמו, להכיר את המיוחדות שלו. עכשיו, אני חוזר לפסקה באורות. אנחנו אמרנו שרק בשכחת עצמנו, איננו נשארים קטנים ושפלים. אם אנחנו, עם ישראל, לא מכיר בנשמה האלוהית, האחדותית, הכללית, החיה בקרבנו, נשמת אלוהים חיים שמופיעה דרכנו, שהיא נותנת לנו מגמה ותפקיד, ודורשת ממנו עבודה ולימוד, מצוות ולימוד תורה, אם אנחנו שוכחים את עצמנו, איננו נשארים קטנים ושפלים. ושכחת עצמנו היא שכחת גדולתנו. אם אנחנו לא מכירים את עצמנו, אז ההתנהלות שלנו היא מאוד נמוכה, היא מאוד קטנה. אנחנו הופכים להיות חנפים אל הגויים, אנחנו עושים החלטות מדיניות שגויות, התרבות שלנו היא לא מזינה אותנו, אנחנו עם קטן ושפל ולא גוי חכם ונבון. ברור? כי אנחנו שכחנו מי אנחנו. נשמתנו, עכשיו הרב יסביר קצת מי אנחנו. כל הפסקה הזאת, ההתחלה שלה עוסקת בזהות הישראלית. הזהות הישראלית היא הדבר הכי חשוב שצריך לברר בדורנו. דיברנו אתמול, לא כולם היו, שראו את זה, רואים את זה עכשיו בתוצאות המלחמה האחרונה, שאם היה בירור עמוק של זהותנו הישראלית, התוצאות של המלחמה היו אחרות. המטרות היו אחרות, היחס לארץ ישראל השלמה היה אחר, היחס לאויבינו, היחס ללחצים של הגויים, הכל היה נראה אחרת. הקומה הזאת היא הקומה הכי חשובה, בזה צריך לעסוק, והדבר הזה הוא הכי מכשיל אותנו כשזה לא מבורר. נשמתנו מקפת עולם ומלואו, ומצגת אותו על בסיס אחדותו העליון, משום כך היא בקרבה תמה וחוללת, ואין בכלל אותם הניגודים והרכבות השונים רגילים בנשמות עם ולשון. גוי אחד אנחנו, אחד כייחודו של עולם. אוקיי, אז בואו נסביר את זה. משפטים מאוד עמוקים. בכלל, כל משפט פה בפסקה הוא מאוד תנציתי ומרוכז ועמוק. נשמתנו מקפת עולם ומלואו, ומצגת אותו על בסיס אחדותו העליון. מה הכוונה? מה זה נשמתנו מקפת עולם ומלואו? התוכן הרוחני שאנחנו חיים לאורו, האידיאל הישראלי שהוא מה שאנחנו יונקים ממנו, מה שמדריך אותנו, מה שדוחף אותנו, הוא כולל את כל היש. באחדות גמורה. כלומר, הנשמה שלנו היא נשמה לא חלקית. היא נשמה שהיא כוללת את השמיים ואת הארץ. מאיפה זה מתחיל? מתחיל מהאמונה שלנו בהשם אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו אומרים אחד, הכוונה אין עוד מלבדו. הכל אחדותו הפשוט. מתוך כך אנחנו ניגשים אל היחס אל כל המציאות. הכל באלוהות. הכל הופעה שלך. הכל, כל מה שקורה זה גילוי של רצון השם. אז הנשמה הזאת היא מתייחסת בגודל אל הכל. אל הרוח ואל החומר. אל העבר, אל ההווה ואל העתיד. אל הדומם, אל הצומח. אל המלאכי, אל הכל, אל הגויים, הכל אלוהי, הכל משמעותי, הכל גילוי של הקודש. וממילא החיים שלנו הם בגובה כזה, בסדר? נשמתנו מקפת עולם ומלואו. זאת אומרת, טוב, אני אסביר את זה תכף, מה שרציתי להגיד עכשיו. הוא מצגת אותו על בסיס אחדותו העליון, משום כך היא בקרבת תמה וחוללת, ואין בכלל אותם הניגודים והרכבות השונים הרגילים בנשמות עם ולשון. כלומר, בוא נדבר רגע על האדם. האדם, אנחנו מבינים שהוא לא אוסף של איברים, נכון? הוא לא 100,000 שערות ועוד 200,000 מולקולות ועוד שתי עיניים וכו', אלא אנחנו מבינים שכל האיברים האלה רוכבת על גביהם נפש אחת, נכון? נכון? בסדר? עד כאן זה מובן? אנחנו מתייחסים אל העולם כולו כהוויה אחת אלוהית. וידעת היום והשבות האלה בבך כי השם הוא אלוהים בשמיים ובארץ אין עוד מלבדו. הכל, כל האיברים כולם שנמצאים בהוויה כולה הם איברים של רוח אלוהים אשר בקרבה. הכל זה גילוי של האלוהות. והנשמה שלנו היא כוללת את הציור הזה. אנחנו מצליחים ומוכרחים לחיות לאורו. אנחנו, זה התייחס לנו להכל סביב הציור הזה. זה ציור מאוד עמוק, זה ציור שהוא קצת שייך גם לתורת הסוד. אבל מתוך כך אנחנו ניגשים אל המצוות, ניגשים אל היחס אל החומריות למשל, או יחס אל הרע. האם הרע הוא דבר אלוהי או לא? מה אתם אומרים? הכל אלוהי. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא ובורא רע, כתוב בספר ישעיה. בתפילה חז"ל תקנו ובורא את הכל. בסדר? לא תקנו. יש סיבה לזה, למסכת ברכות, ובין היה זה מוסבר. שהרע, כשהוא חלק מן הכל, הוא לא רע. כשיש לך הסתכלות כוללת, שכוללת את העבר ואת ההווה ואת העתיד, אתה רואה שגם הרע הוא לטובה. הכל לטובה. ובעצם הוא טוב. למשל, אצל הגויים, הרב פה אומר, אין בכלל בנשמה האחדותית זו אותם הניגודים והרכבות השונים הרגילים בנשמות עם ולשון. אצל הגויים יש הרבה פירודיות. זה נקרא דואליזם. אתם יודעים מה זה דואליזם? פירוד רשויות. יש חומר ויש רוח. ובפילוסופיה של אפלטון, אבל זה מצוי בכל הדתות ובכל הפילוסופיות והכל. החומר והרוח זה... זה שני דברים שונים. יש דיכוטומיה ביניהם. יש ביניהם, לא קרב זה לזה כל הלילה. ביהדות, הכל הופעה אחדותית אחת. הכל נשמת אלוהים חיים המופיעה במדרגות שונות. השתלשלות הדרגתית של הוויה אחת. ולא פירודיות. אצלם העולם הרוחני והחומרי הוא מנותק. הגר"א מסביר את זה בפירושו לשיר השירים, שנשמת הגויים היא מן השמיים. ונשמת ישראל היא מן השמיים ומן הארץ. לכן הגויים הם יכולים, גם כשניגשים כבר אל הקדושה, אז זה מין קדושה מנותקת מהחיים כזאת. קדושה שבורחת מהחיים. שהיא לא אחוזה בחומריות. אין להם יכולת, בגלל העורלה, ובגלל הנשמה שלהם. לחשוף את הקודש בארץ, בחיים החומריים. גם הנשמה שלהם היא לא שייכת למבט המופשט העליון הזה, של הקודש האחדותי המתראה בכל מערכות החיים. שהכל באלוהות. עד כאן זה ברור הנקודה הזאת? בסדר, יש לכם איזה שאלות על זה? שזה ברור. מה? יש כל מיני, אתם יודעים, איך אתה לא מסתכל, לא משנה איזה פילוסופיה או עבודה זרה, או כל, הכל שם שיבושים בנקודה הזאת. תמיד. תמיד שיבושים בנקודה הזאת. יש דאיזם. אתם יודעים מה זה דאיזם? דאיזם, היום למדנו ביחד בספר הכוזרי. דאיזם. הפילוסוף שם, בתחילת הכוזרי, הוא מתאר שם איזה מין אלוה כזה שהוא מנותק מהחיים. הוא הסיבה הראשונה להכל, אבל הוא לא יודע מה קורה איתך, ואתה לא מעניין אותו, וכו'. זאת אומרת, מבחינת הפילוסוף שם, זה שיש אלוהים או אין אלוהים, זה לא כל כך משנה, כי גם ככה הוא לא רלוונטי אל החיים, הוא לא משפיע על החיים, ולא מתערב בחיים, ולא יודע מה קורה פה. הבנתם? זה שיבוש. יש שם אתאיזם. אתאיזם זה בכלל כפירה, הכחשת האלוהות. יש שם שניות. שניות זה למשל זרתוסטרה, זה הדת הפרסית. יש להם שני אלוהות, הארימן והארימז, הגמרא בסנהדרין אומרת. למרות שפעם מישהו ביטא את זה בפרסית, מישהו שבא מפרס והוא ביטא את זה קצת אחרת, אבל פחות או יותר זה הכיוון, בסדר? כלומר, אל טוב ואל רע שנלחמים זה בזה, וגם בתוך הנצרות זה מצוי. אל טוב ואל רע, יש להם איזה, איזה חדר, הדת הפרסית לתוך הנצרות. יש להם השטן, שזה קצת דומה למה שאנחנו אומרים, יש להם שטן. שטן הוא נלחם באל, הוא כאילו מלאך שברח ונלחם עכשיו באלוהות. אתם מבינים? שניות, ממש שניות. הרע שהוא מתהלך חופשי בעולם ונלחם באליל הסמרטוטי שלהם. ברור? גם כן יש שם פירוט בין רוח ובין חומר. שלם לאלוהים את אשר לאלוהים ולקיסר את אשר לקיסר. כלומר, האלוהים הוא מתעסק ברוח, בקדושה. הוא לא מתעסק במה שהקיסר מתעסק. הקיסר מתעסק בלהוציא מלחמות, לגבות מיסים, לסלול כבישים. זה הקיסר. אבל האלוהים הוא מתעסק ברוחניות שהיא מנותקת מהחומריות. הבנתם? אנחנו אומרים צריך לחשוף את הקודש בחומר, בעומק החיים. הכל זה גילוי של הוויה אחת. גם כן אדם, מכף רגל והראש, מחשבות, רצונות, מידות, רגשות, מעשים, הכל צריך להיות גילוי של הקודש. לא צריך להיות שום סתירה פנימית. הכל השתלשלות הווייתית, אלוהית, אחת. ונשמתנו מקפת עולם שלם, כלומר, הכל הוא בעל משמעות, הכל צריך להתברך, הכל מושפע מעבודתנו. אנחנו נפש החיים, כמו שכתוב בספר נפש החיים עם ישראל, וזה שייך דווקא לעם ישראל, האמונה התאורה הזאת. אם אנחנו שוכחים את הדבר הזה, כמה אנחנו מסכנים, כמה אנחנו נמוכים. למשל, היום לפעמים שומע חברי כנסת מדברים על הפרדת דת ומדינה. אתם מכירים את הדבר הזה? זה בעצם בא משכחת הנשמה האחדותית הישראלית. הרי המדינה צריכה להיות גילוי של אחדות השם, של אור השם, של קדושת השם. מה פתאום להפריד אותה מהדת? אלא זה בא חדירה של רעיון נוצרי, שמפריד בין הרוח ובין החומר. ברור? כל השיבושים שיש בא מהנקודה הזאת, משכחת הנשמה העליונה, משכחת הטבע הרוחני שלנו, מחדירה של חלקיות רעיונית גויית. אין בה כלל בנשמתנו התמה שהיא שלמה וכוללת את הכל, אותם הניגודים והרכבות השונים הרגילים בנשמות עם ולשון. לשון זה הכוונת תרבות, בסדר? זה לא שפה. יש הבדל בין שפה ובין לשון. לשון זה התרבות. כל התרבויות כולם יש להם ניגודים והרכבות שונות, אצלנו לא. הרמב״ם בסוף מורה נבוכים הוא מסביר את היסוד הזה של והליכה בדרכה, והלכת בדרכיו, הוא נובע מהאמונה האחדותית הישראלית. והלכת בדרכיו, אתה צריך להיות אלוהי. מה אור החום? אף אתה רחום. מה אור חנון? אף אתה חנון. ואם שם הרמב״ם אומר יש לאדם שיבוש פילוסופי כזה, כמו שהפילוסופים השתבשו, מסביר שמה לשיבוש הפילוסופי, זה גם משפיע על ההתנהלות שלו. אם הוא חושב שמו אריסטו אמר שהאל הוא משגיח עד עולם הגלגלים, כאילו לא משפיע, על העולם הזה הוא לא משגיח כבר, העולם הזה הוא הפקר, אז גם האדם הוא חי בהפקר. אתם מבינים? היסוד הרעיוני הוא שהוא נותן נשמה להתנהגות המעשית, ההתנהגות המוסרית. אם יש שיבוש תיאולוגי, זה מוביל לשיבוש התנהגותי, למפלצתיות התנהגותית. אתם מבינים? בכל מיני מדרגות. מסתכלים, כאילו אני אומר סתרי תורה. אחר כל אמרתי משהו בשם הרמב״ם. זה ברור הנקודה הזאת? בסדר? כשיש רעיון אחדותי כולל, הכל זה הופעת השם, הכל גילוי של האלוהות, הכל איברים שונים של נשמת אל המחיה את הכל, ואתה מחיה את כולם, אז גם האדם הוא ברמה המוסרית, ברמה ההתנהגותית, יש לו התייחסות בגודל אל כל קוטן, אל כל משבצת זמן של חיים, אל כל מעשה, הכל זה חשיפת הגודל הפנימי, האחדות הפנימית. גוי אחד אנחנו, מה הרב? אחד כייחודו של עולם. גוי אחד אנחנו, כלומר, אנחנו לא אוסף של פרטים, כמו שיש אנשים שמשתבשים במבט מטריאליסטי, להסתכל לנו בתור אוסף של פרטים, אנחנו לא אוסף של פרטים, אנחנו אורגניזם. אתם יודעים מה זה אורגניזם? מה שאמרתי לכם מקודם. נפש אחת היא רוכבת על גבי האיברים שכל אחד מאיתנו הוא איבר באומה הישראלית, אבל יש כאן הסתכלות אחדותית של דוד ורעיה. כשאתה מדבר על דוד ורעיה, אתה כבר מדבר על כלל ישראל. ברור? ההוויה הישראלית כנפש אחת או נשמה אחת שרוכבת על גבי אטומים רבים, על גבי דורות רבים, על גבי אנשים רבים, אנשים פרטיים שרוכבת עליהם נפש כללית, כמו איברים רבים שרוכבת עליהם נפש אחת. גוי אחד אנחנו, אחד כייחודו של עולם. מה זה ייחודו של עולם? גם העולם הוא אחדותי, כמו שדיברתי פה ברבע שעה האחרונה. העולם הוא נשמה אחדותית אחת. איך אומר הרמב״ם? העולם אדם גדול, והאדם עולם קטן. יש הקבלה. המלבים בפירושו לפרשת תרומה, נקרא אם זה המשכן, פירושו על התורה, אז הוא מביא הקבלה משולשת בין האדם, העולם והמשכן. הוא מראה איך מה שיש בזה, יש בזה ויש בזה. הכל זה הוויה אחת. המשכן הוא בנוי בצורת אדם, יש בו את כל האיברים של האדם, והעולם בנוי כאדם. ייחודו של עולם זה הנפש האלוהית הזאת שמחיה את הכל בצורה אחדותית. זהו עומק טבענו הרוחני שיש בנו בכוח, והדרך ההיסטורי שלנו ההולכת מהלכו בדרכים שונים, בדרכי הוראה העוברות בין הרי חושך וצלמוות, ומדריך אותנו להוציא את עומק טבע הווייתנו מן הכוח אל הפועל. כלומר, כל ההיסטוריה שאנחנו עוברים היא באה להוציא את טבענו הרוחני מן הכוח אל הפועל. זה מה שאומר פה הרב. טבע רוחני, כמו שיש טבע גשמי, שיש בו חוקיות, יש טבע רוחני, שיש בו חוקיות. טבענו הרוחני זה המבט האחדותי הזה שהוא הולך ומתגלה דרך כל המאורעות של ההיסטוריה. כמו שלמשל, אליהו הנביא במעמד הר הכרמל, שירדה אש מן השמיים ואכלה את הפר, שהוא קרב אל השם, וכל העם צעק, השם הוא האלוהים. נכון? השם הוא האלוהים. כלומר, בעצם התפרצה שמה, הנשמה האחדותית שמה, בתודעה חיה. אחר כך הם חזרו לעבוד עבודה זרה. אבל זה עניין אחר. מה? אבל מה? השמיים נקראו שם, וראו מראות אלוהים, כל ההיסטוריה היא הולכת בעצם לחנך אותנו במבט כזה שלא נחזור אחר כך לעבוד עבודה זרה או למבט שטחי וחומרי, אלא שהמבט הזה הוא יתמיד. יש פה מבט רוחני עליון, אחדותי, אלוהי, שדורש הרבה קודש אישי ולאומי בשביל שהוא יתמיד. אתם יודעים שמבט עליון, הכרה פנימית, היא לא שורה באופן קבוע אצל מי שאין בו טהרה גדולה. איך כתוב? לית שכינת השריה באתר פגים. ואומר פה הרב שכל הדרך ההיסטוריה שלנו הולכת מהלכו בדרכים שונים, בדרך מקדשים, דרך גלויות, דרך מלחמות, דרך סיבוכים, ודרכי הוראה עוברות בין הרי חושך וצלמוות, ומדריך אותנו להוציא את עומק טבע הווייתנו מן הכוח אל הפועל. הכל הולך ומגלה את הגודל הזה בחיים ארציים. כל הדברים הקטנים, אני ממשיך, הנדרשים לכל עם ולשון, בעצם עניינם אינם תבועים בנו במטבע הגדולה של כללותנו. מה זה כל הדברים הקטנים? כמו כל עם, אנחנו צריכים לגדל חיטה ולטחון אותה ולאכול לחם, וצריכים גלגלים למטוסים, וצריכים תחנות אוטובוס, וצריכים לסלול כבישים. אנחנו לא שונים בזה מכל עם, אבל כל הדברים הקטנים הנדרשים לכל עם ולשון, בעצם עניינם, אינם תבועים בנו במטבע הגדולה של כללותנו. כלומר, אנחנו ניגשים מכל הדברים האלה ממקום אחר לגמרי, ממקום כללי, ממקום מוסרי. כמו שהרמב״ם בשמונה פרקים מסביר שהאכילה של הסוס היא לא כמו האכילה של האדם. אתם מכירים את זה? הסוס הוא אוכל, נכון? וגם האדם הוא אוכל. אבל אומר הרמב״ם זה רק שם משותף ביניהם, כי באמת האכילה של הסוס היא לגמרי שונה מן האדם. הסוס הוא אוכל מתוך אבוס או מהרצפה, וזה נפש סוסית שאוכלת. ואילו האדם שהוא אוכל זה בגלל שיש בו צלם אלוהים, יש בו דעה ודיבור, יש בו עילוי אלוהי כזה, אז האכילה שלו היא כבר לגמרי שונה, אף פי שזה אותו שם, אבל זה מהות שונה לחלוטין. כלומר, שים לב שאדם, הוא שם צלחת עם הפית, עם סכין ומזלג, והוא נהנה מהצבעים של האוכל ומהריחות שלו, ויש לו שעשוע קולינרי, נכון? ויש לו התאמה של של הטעמים, כן? הוא לא יאכל זיתים ושוקולד וכולי. זה אכילה של אדם. סוס הוא אוכל חציר מהרצפה. זאת אומרת, זה נפש אדמית שאוכלת. כלומר, כל מה מה הרמב״ם שם רוצה לבטא? שהאדם הוא נבדל מהסוס. כל מה שהוא מדבר שם בשמונה פרקים, הוא אומר, אני מדבר על נפש האדם. אני בכלל לא מסביר לך על נפש הבהמה. כי הוא מסביר שם על חמישה כוחות הנפש שיש באדם. נפש האדם היא אחת. בסדר? אז הכל הוא מסביר על נפש האדם האחת. אותו דבר, על דרך משל, יש בעם ישראל. שכל מה שאנחנו ניגשים אליו, שזה כבישים ומטוסים ואוטובוסים וחיטה, זה נעשה מתוך הנפש הישראלית, מתוך נפש אחדותית, מתוך מבט אלוהי. אז החקלאות שלנו היא קודש. אנחנו מפרישים תרומה ומעשר, לקט, שכחה ופאה. אנחנו שובטים בשנת שמיטה, למרות שזה אותה חקלאות. אבל זה לא אותה חקלאות, זה חקלאות שהיא גילוי הקודש בארץ. הארץ הזאת שמצמחת קודש, שהשכינה היא צומחת דרך פירותיה, שרגבי האדמה פה הם קודש. זה ארץ הקודש, הקודש מתפשט פה ומתגלה פה. הכל שונה. וגם אנחנו סוללים כבישים, כי השכינה שורה לציון על ידי זה שהארץ היא נבנית. אתם מבינים? הכל אצלנו שונה. כל הדברים הקטנים, העיסוקים הקטנים, אנחנו צריכים גלגלים למטוסים, כי אנחנו צריכים להופיע את האידיאלים האלוהים בעולם, ועל כן אנחנו צריכים צבא חזק, לנצח את אויבינו, ולא להיות תלויים בחסדי הגויים, כי המסכן חוכמתו בזויה ודבריו אינם נשמעים. הכל אצלנו בא ממקום אחר לגמרי. גם הגלגלים של המטוס. ברור? כל פרט ופרט הוא גילוי של המגמה האחדותית האלוהית, המטרה של עם ישראל, הנשמה העליונה הזאת. אז כל הדברים הקטנים הנדרשים לכל עם ולשון, כל עם הוא צריך תרבות, אומנות, תעשייה, פוליטיקה, צבא, כל הדברים האלה בעצם עניינם, אינם תבועים בנו במטבע הגדולה של כללותנו. אנחנו ניגשים אליהם ממקום אחר לגמרי, ממקום שהוא מבטא את הקודש, הוא מגלה את אור השם בארץ, הוא גילוי של והלכת בדרכיו. זה מופיע גם הרעיון הזה פה בעמוד קנ"ו, ספר אורות. הוא אומר פה ככה, שאם אתם רוצים אני אקריא לכם, אם אתם רוצים תסתכלו בעצמכם, זה פסקה ח'. אומר פה הרב, אומר פה הרב ככה, שגלות מצרים, זה בסוף הפסקה, פסקה ח', הוכרחה גלות מצרים לבוא בתור קור הברזל. קור הברזל, שמה נוצרנו. נוצרנו הוויה של קודש, הוויה אחדותית, אשר בחר בנו מכל העמים. יש כאן יצירה אלוהית. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, שצרפה את צד האדם שבישראל עד שנעשה לבריאה חדשה. ישראל זה בריאה חדשה. איך אומר ספר הכוזרי? מין חמישי. זה אחד דומם, צומח, חי, מדבר, זה האנושות, וישראל. ישראל זה מין אחר. מה? אנחנו לא כמו הגויים? לא. דיברנו על זה בעריכות אתמול. שצירפה את צד אדם ישראל שנעשה לבריאה חדשה וצורתו החולית נתשתשה לגמרי. אנחנו מכף רגל ועד ראש, גילוי של הקודש. גם החול אצלנו הוא גילוי הקודש. והוא חל גוי פעם אחת על ידי הגרעין האנושי לצורה שמראש ועד עקב כולה ישראלית, יעקב וישראל. כלומר, מראש ועד עקב, הכל זה אור השם. הכל זה אחדות השם. הכל גילוי הקודש הפנימי. אי אפשר לנו לקצוץ ענף אחד מעץ חיינו הגדול והענף ולתת לו מהלך ויניקה בפני עצמו. כל היש שבנו התעורר והתנגד על זה במלוא עוז כוחו הפנימי והרגשת עצמיותו. כלומר, את הכל אנחנו חושפים מתוך נשמתנו האחדותית. אנחנו לא מתייחסים לאף תחום בחיים, לא מתוך הקודש. יש מענה אלוהי בתורה והדרכה לכל הענפים. לא כמו אצל הגויים שיש להם כנסייה ויש להם פוליטיקה, כמו שאמרנו. לא, הפוליטיקה שלנו היא אלוהית, היא צריכה להיות אלוהית. ואם היא לא אלוהית זה חילול השם. והצבא, הצבא הוא גילוי הקודש. והתרבות היא גילוי הקודש, והאמנות היא גילוי הקודש, והתעשייה והחקלאות, הכל הכל גילוי אור השם, הכל אחדות אחת. אין שום ענף שהוא לעצמו. ואם יש כזה דבר, כל היש שלנו יתעורר ויתנגד על זה, כי זה לא טבעי לנו. זה לא ברור? כן, כל החדירה הזאת של התרבות הגויית היא רק באה לרסק את המבט האחדותי, ואנחנו צריכים להתעורר בתודעה ישראלית, לחיות את אור השם אחד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.